הנושא שאנחנו נעסוק בו היום הוא עניין הקורך, מצוות קורך, אותה מצווה שאנחנו מקיימים גם היום, זכר למקדש כהלל, שהוא סבר שעל מצות ומרורים יאכלו, פירושו של דבר שצריכים לקחת את המצה והמרור יחד, ולכרוך אותם ולאכול אותם. בזמן הזה יש שאלה מיוחדת לגבי מעמדו, או מעמדה ליתר דיוק, של מצוות הקורך בזמן הזה. בסוגה בפסחים דף קט"ו נאמר, אמר רבינה, אמר לי רב משרשיא ברי דרב נתן, הכי אמר הלל משמי דגמרה, לא נכרוך איניש מצה ומרור בעדי הדדי, ונאכול משום דסבירה לן מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן, ואתם מרור דרבנן ומבטילה למצה דאורייתא. ואפילו למען דאמר מצוות אין מבטלות זו את זו, הנמילה דאורייתא בדאורייתא או דרבנן בדרבנן, אבל דאורייתא ודרבנן, אתם דרבנן ומבטלה לדאורייתא. סוגיה כאן וכאן קובעת שבזמן הזה אין לכרוך מצה ומרור ביחד, כיוון שבזמן הזה מצה היא דאורייתא, מרור הוא דרבנן, ולא ניכנס כרגע למה, אבל כך, זאת מסקנת הסוגיה במסכת פסחים, שמצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן, אם נאכל מצה ומרור ביחד, יבוא המרור דרבנן ויבטל את המצה דאורייתא. לא שומעים. על כל פנים, מה בדיוק אומר המושג של ביטול מצוות, שמצווה מבטלת את חברתה, זה קצת לא כל כך פשוט, במיוחד לאור הסוגיה שהגמרא קובעת בצורה ברורה, שכל מה שאנחנו אומרים שמבטלים, דאורייתא לא מבטל דאורייתא, דאורייתא לא מבטל דרבנן, לא מבטל דרבנן, ורק אם יש מצווה דרבנן, מבטל את מצווה דאורייתא. נראה לי שזה יותר בחינה של אם אתה אוכל מצווה דאורייתא לצד מצווה דרבנן, יש איזו בחינה של זילות בקיום המצווה של תורה. ולכן בא מרור דרבנן ומבטל את המצווה דאורייתא. בלי להיכנס כרגע לעומק העניין, מה משמעות הביטול, מה שחשוב לנו כרגע זה עצם הדין. הדין הזה שנאמר כאן הוא שהמרור דרבנן עלול לבטל את המצה דאורייתא, ולכן בזמן הזה אין לכרוך את המרור והמצה ביחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, לאחר שמביאה את המחלוקת של הלל עם חכמים, האם צריכים לכרוך בדרך כלל באופן טבעי לכרוך את המצה והמרור ביחד, אומרת הגמרא במסקנת הסוגיה, השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן, מברך על אכילת מצה ואכיל, והדר מברך על אכילת מרור ואכיל, והדר אכיל מצה וחסה בעדי הדדי בלא ברכה זכר למקדש כהלל. זאת אומרת, כיוון שבזמן הזה שמצה דאורייתא ומרור דרבנן אי אפשר לכרוך, כי המרור דרבנן יבטל את המצה דאורייתא, בזמן הזה יש לנו לעשות מצה לבד, מרור לבד, ואחר כך זכר למקדש כהלל נכרוך את המצה והמרור ביחד. למה חייבים לעשות את כל השלבים האלה בזמן הזה? למה למשל אי אפשר לאכול רק מצה בלבד שהיא דאורייתא, ואחר כך כבר לאכול מצה ומרור ביחד ולכרוך? כי כאן כבר אין לנו כבר דאורייתא שיתבטל, נכון? יש מקום לשאול כל מיני שאלות בעניין הזה, אנחנו תכף ננסה לדון בהן. לפני כן, בוא נדון ונזכיר מחלוקת אחת יסודית ביסוד מצוות קורך. דרכה, ולאט לאט נוכל להתקדם להבין כמה דברים נוספים. הלל, אומרת הגמרא, היה קורחן בבת אחת ואוכלן, שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. את מה הוא קרח ביחד? רש"י במקום כותב שהיה קורחן בבת אחת, פסח, מצה ומרור. אם כן, לדעת רש"י צריך לעשות סנדוויץ' של מצה, סטייק, פסח ומרור, ולאכול את כל זה ביחד. כך אומר רש"י. אבל הרמב״ם בפרק ח' מלכות חמץ ומצה בהלכות ו' וז', כותב הרמב״ם, ולוקח שני רקיקים, חולק אחד מהן ומניח פרוס לתוך שלם, ומברך המוציא לחם מן הארץ, ואחר כך כורך מצה ומרור כאחד, ומטבל בחרוסת, ומברך אשר קידשנו מצודה וציוונו על אכילת מצות ומרורים, וכו'. ואחר כך מברך אשר קידשנו מצודה וציוונו על אכילת הזבח, ואוכל מבשר חגיגת 14, ומברך אשר קידשנו על אכילת הפסח, ואוכל מגופו של פסח. אם כן, מה שנאמר כאן, הוא שלדעת הרמב״ם, הקורך כולל רק את המצה והמרור, הפסח נאכל בנפרד. הוא לא כולל את הקורך לא כולל את הפסח, הקורך כולל רק את המצה ואת המרור. כך יוצא מדברי הרמב״ם, לכאורה דברי הרמב״ם קצת קשים, כי אם הולכים על הפסוק על מצות ומרורים, יאכלוהו, יאכלוהו את מה? את קורבן הפסח. תאכלו את הבשר בלילה הזה. ולכן קצת קצת מוזרה לפנינו שיטת הרמב״ם, ועוד נעמוד עליה במשרה השם בהמשך. נזכור רק כרגע שכשאנחנו מדברים על קורך, לדעת הרמב״ם מדובר על מצה ומרור ביחד, לדעת רש"י מדובר על מצה ומרור ופסח ביחד. זאת נקודה שכדאי לשים לב אליה. מהו מעמדה של מצוות קורך בזמן הזה כשאין לנו קורבן פסח? בתוספות נראה מדבריהם שהחיוב דרבנן של אכילת מרור היום, לו היינו פוסקים כהילל, אז החיוב היה צריך להיות דווקא במצב של קורך. כך אומרים תוספות, ומי הוא? אי הווה קיימלן כהילל, הווה אבדינן הכה, מצה לחודה, והדר מצה ומרור בכריכה. כיוון שצריך לעשות מדרבנן מצוות כריכה כהילל, הווה דרבנן ודרבנן. זאת אומרת, אם היינו פוסקים כמו הלל, אז היה ראוי שנעשה, ניקח מצה לבד, כי היא דאורייתא שהיא לא תתבטל על ידי המרור, ואחר כך ניקח מצה ומרור ביחד, ונקיים את מצוות המרור דרבנן בצורה של קורך. אבל אנחנו לא עושים כך, אלא אנחנו לוקחים מצה לבד, מרור לבד, ואחר כך מצה ומרור. למה עושים את שלושת השלבים האלה? אומרים התוספות, אלא מברך המצה בתחילת הדברים שם. אלא מברך המצה ואכיל. אם היה קורך שניהם יחד תחילה, אומרים תוספות, הבאת מרור דרבנן ומבטל למצה. ואם היה אוכל מצה בלא מרור תחילה, אז כשהיה קורחן אחר כך, אתם מצה דרשות ומבטל מרור דרבנן. כי אז אם אנחנו לא פוסקים כמו הלל, אז יצא ידי מצה כבר יצאנו. המצה עכשיו היא מצה של רשות. אז המרור דרבנן יתבטל על ידי המצה של רשות. ולכן, אם היינו פוסקים כמו הלל, אז היה פשוט. כי אם פוסקים כמו הלל, אז מצה לבד, ואחר כך מצה ומרור ביחד. אם לא פוסקים כמו הלל, ואם יש ספק אם לפסוק כמו הלל או לא, לכן אנחנו צריכים לצאת גם מדי חובת שיטת חכמים. אז מה עושים? מצה לבד, מרור לבד, רק אחר כך מצה ומרור. על כל פנים רואים מדברי התוספות שאת מצוות המרור צריכים היום לקיים, אילו היינו פוסקים כמו הלל, צריכים היום לקיים בצורה של כריכה דווקא. כך נראה מדברי התוספות. שיטת הריף כנראה לא כך, כי הריף אומר שאם לאדם יש רק זית אחד של מצה שמורה, אומר הריף, די שכדאי לו לאדם לשמור את הזית הזה של המצה השמורה למצוות מצה, כדי לאכול אותו למצווה. אבל הריף לא אומר לשמור אותו לקורך, כדי שיקיים מצוות קורך ביחד. על כל פנים, מדבריו משתמע שאולי הקורך בזמן הזה פחות קריטי שיהיה במצה שמורה, כיוון שבין כך אי אפשר לקיים את הקריכה בצורה המלאה, אז יכול להיות שכל הקריכה היום היא רק זכר למקדש ולא איזה מצווה דרבנן שצריכים לקיים אותה. האחרונים דנו בשאלה הזאת בהרחבה, והבח קבע כאן בצורה ברורה, כפי שיש לכם לפניכן, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה קורך פסח ומצה ומרור ביחד ואוכל. ועכשיו שאין בית המקדש קיים ואין פסח, נמצא שלא קיים המצווה, ואינו עושה כי אם זכר באלמה. כך אומר הבח כאן. אם כן, מה שהבח קובע, שבזמן הזה שאי אפשר לכרוך פסח, מצה ומרור ביחד, המצווה של קורך היא רק זכר למקדש כהלל. ואכן, הפרי מגדים קובע שהדין הזה, האם קורך בזמן הזה הוא מצווה מדרבנן, או שקורך בזמן הזה הוא רק זכר למקדש, שזה תלוי במחלוקת הרמב״ם ורש"י שהזכרנו קודם. דהיינו, לדעת הרמב״ם שהקורך הוא רק מצה ומרור, אפשר לכרוך גם היום, לא השתנה שום דבר. זה שאין קורבן זה לא צריך לשנות, כיוון שיש לנו גם היום מצה ומרור. ולכן גם היום הקורך יהיה מצווה דרבנן. אבל לדעת רש"י, שהקורך דאורייתא הוא פסח, מצה ומרור, ופסח אין לנו היום, היום הכוונה ביום זה, כמה אנחנו היום? כ' באדר, כן? היום זה ביום קו באדר, בעזרת השם עד י"ד בניסן אנחנו מצפים שהמצב ישתנה, אבל כרגע המצב הוא שביום קו באדר אין לנו קורבן פסח, לכן יכול להיות שהיום אז הקורח לא יכול לקבל את משמעותו המלאה, ממילא יכול להיות שהקורח הוא רק בבחינת זכר למקדש. לכאורה, עד שאנחנו שואלים אם הקורח הוא רק זכר למקדש או קורח הוא מצווה דרבנן, ולא כולם יודעים שבגמרא כתוב, וכך כתוב גם בהגדה שלנו, שאנחנו אומרים זכר למקדש כהילה. נכון? אז בכל מקרה אנחנו אומרים זכר למקדש כהילה. אז איך אנחנו אומרים שזה מצווה? איך בכלל אפשר לדעת שזה מצווה? מה שאנחנו אומרים זכר למקדש כהילה, הרי ברור שהמצווה הזאת היום אי אפשר לקיים אותה מדאורייתא. למה? כי מרור בזמן הזה הוא ודאי דרבנן, על זה אין ויכוח, שמרור בזמן הזה דרבנן. כל הדיון הוא, מה קורה, האם הקורך בזמן הזה הוא גם כן מצווה דרבנן, ומה שאנחנו אומרים זכר למקדש, הכוונה היא שהמצווה דרבנן להמשיך לאכול מרור גם אחרי שאין קורבן פסח היא מצווה דרבנן, אז גם הקורך שלו הוא מצווה דרבנן, או שמה המרור הוא מצווה דרבנן, אבל הקורך הוא כבר רק בחינה של זכר למקדש, שזה זכר ולא מצווה כשלעצמה. ויש לזה חשיבות גדולה עם נפקויות מעשיות שתכף נדון בהן. אם כן, הפרי מגדים טען כאמור, שהדבר הזה, האם קורך בזמן הזה, הוא מצווה או רק זכר למקדש, איזה זכר באלמה, הוא טען שזה מחלוקת הרמב״ם ורשי. לרשי זה זכר באלמה, לרמב״ם זה מצווה ממש, כיוון שהקורך של הרמב״ם הוא רק קורך של מצא ומרור, וזה אפשרי גם בזמן הזה. לעניות דעתי הדבר הזה אינו מוכרח כלל, גם בדעת הרמב״ם. ואני רוצה לטעון, גם בדעת הרמב״ם, שהקורך בזמן הזה הוא זכר באלמה, ואינו מצווה. ונסביר את הדברים. תסתכלו בבקשה ברמב״ם, פרק ז', הרמב״ם אומר כך, אכילת מרור אינה מצווה מן התורה בפני עצמה, אלא תלויה היא באכילת הפסח, שמצוות עשה אחת לאכול בשר הפסח על מצה ומרורים, ומדברי סופרים לאכול המרור לבדו בליל זה, אפילו אין שם קורבן פסח. הרמב"ם אומר בצורה ברורה במניין המצוות, הוא לא מונה את מצוות אכילת מרור כמצווה בפני עצמה, כפי שהוא אומר כאן, אכילת מרור אינה מצווה מן התורה בפני עצמה, אלא תלויה היא בקורבן, באכילת הפסח. שמצוות עשה אחת היא, לאכול בשר פסח על מצות ומרורים. אז אם כן, הרמב״ם אומר בפירוש, שמצוות מרור אין לא מצווה עצמאית, אלא היא חלק ממצוות הפסח. ובכל זאת, הרמב״ם לא אומר שהקורך הוא לאכול את המרור יחד עם קורבן הפסח, אלא לאכול את המרור עם המצה לצד קורבן הפסח. נדמה לי שהוויכוח בין רש"י לרמב״ם הוא בנקודה אחרת. הוויכוח בין רש"י לרמב״ם, לרש"י הכריכה של על מצות ומרורים יאכלו היא כריכה של סנדוויץ' של פסח, מצה ומרור. כריכה מעשית. לדעת הרמב״ם יש כאן כריכה רעיונית, דהיינו יש כאן מצות מרורים כיחידה אחת, ויש כאן יאכלו הוא של קורבן פסח כיחידה שנייה, אבל הכריכה של המצה ומרור עם אכילת הפסח היא כריכה רעיונית. גם שם יש קורך, אבל לא קורך בפועל. הקורך בפועל הוא פסח ומצה. סליחה, הקורך בפועל הוא מצה ומרור. זה הקורך בפועל. אבל בסופו של דבר, ביסודו של דבר, מדובר על כריכה רעיונית של המצה והמרור שנכרכים מיחד עם הפסח כי הם תלויים באכילת הפסח. זאת הנקודה שמודגשת ברמב״ם. אם כן, יש מקום לומר שגם לדעת הרמב״ם קורך בזמן הזה הוא רק זכר למקדש. כי בזמן הזה המרור הפך להיות מצווה עצמאית מדרבנן. המרור כבר לא, אין לו פסח היום. כיוון שאין לו פסח, אז המרור היום הפך להיות מצווה עצמאית מדרבנן. אם הוא מצווה עצמאית מדרבנן לאכול מרור, ממילא לכאורה אין שום מקום לכריכה הזאת. ואם יש לנו עדיין מקום לכריכה בזמן הזה, זה רק לעשות איזה זכר, כדי שתהיה איזה נוסטלגיה, כדי שתהיה איזושהי ציפייה לבניין הבית. נדמה לי שיכול להיות שאפשר להוכיח את הכיוון הזה שלנו ברמב״ם מהלכה נוספת. הרמב״ם כותב, פוסק, שבזמן הבית כורך מצה ומרור כאחד ומטבל בחרוסת ומברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו מצותיו וציוונו על אכילת מצות ומרורים ואוכלן. ואם אכל מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמו, מברך על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. בזמן הבית, אומר הרמב״ם, שיוצאים ידי חובה גם באכילת מצה בנפרד ובאכילת מרור בנפרד. גם בזמן הבית, אם עשיתי כך זה בסדר. אז אם כן, בזמן הזה, הרי אתה חייב לאכול מצה בנפרד ומרור בנפרד, עושים את זה. אז אם, בזמן הבית לא צריך לעשות יותר מזה כלום. ואילו בזמן הזה, אנחנו עושים מצה בנפרד, מרור בנפרד, ולמרות הכל עוד כורחים אחר כך. שימה קריכה. הרי גם בזמן הבית, אם היינו אוכלים מצה לבד, מרור לבד, היינו יוצאים מדי חובה. כך אומר הרמב״ם. אז למה בזמן הזה, שבין כך מפרידים כבר, בגלל אילוצים, כמו שתוספות הסבירו לנו, שהמצה צריכה להיות בנפרד, מרור צריכה להיות בנפרד, אז למה, מה הרעיון הזה של מצה ומרור ביחד? על כורחנו, שהרעיון הזה הוא לא מצווה. כל הרעיון הזה לא נועד אלא לומר לנו, זכר המקדש. אם אנחנו כנים במהלך הזה שהלכנו בו עד כה, אזי יש מקום לדון בכמה וכמה פרטי הלכות שנוגעות למעמדו של הכורך. ראינו בתוספות שהם סבורים שגם בזמן הזה כורך הוא מצווה דרבנן. הבא טען שבזמן הזה זה רק מנהג. הפרי מגדים אמר זה מחלוקת רשי והרמב״ם. אנחנו הוספנו שלעניות דעתנו נראה שהרמב״ם גם כן לכאורה סבור שזה רק מנהג ולא מעיקר הדין. והוכחנו את זה משתי נקודות ולא נעריך בזה עכשיו. ייתכן מאוד שיש לזה השלכות לגבי כמה וכמה דברים. נקודה אחת. כותב הטור בסימן תף עין ה. בעל המנהיג כתב, הרוצה לקיים מצווה מן המובחר, לא יסיח עד שיעשה כריכה כהלל, כדי שתעלה לו ברכת מצה ומרור לכריכה כהלל. דהה משום דלא איתמר הלכתה לא כמר ולא כמר, עבדינן לחומרה כתרוויו. החנמם לעניין ברכה, צריכים למאבק שיעלה לשניהם. ובשיחת חולין צריך להיזהר, אבל תול ברוך לא אבא הפסק. זאת אומרת, אם אדם מפסיק מעניין המצה או המרור או הקורך, זה לגיטימי, כי מאותו עניין אין לנו בעיה. אבל אם אנחנו ברחנו על אכילת מצה, וברחנו על אכילת מרור, אם נתחיל לדבר בין אכילת המצה לאכילת המרור, או בין אכילת המרור לבין הקורך, יוצרים הפסק. כי הרי אנחנו אוכלים את הקורך, לדעת בעל המנהיג, אתם מכירים את בעל המנהיג, נכון? צריך להסביר מי הוא. חצי מילה, המנהיג הוא הרעבן הירחי. זה לא הרעבן הרגיל ממגנצה, זה הרעבן הפרובינציאלי, מפרובנס. היה מצוין, היה מצוין. טוב. הרעבן כאן בעל ספר המנהיג, כותב שכיוון שאנחנו מברכים על אכילת מצה ומברכים על אכילת מרור, ואין אנו רוצים שיהיה הפסק בין המצה, כי יכול להיות שהמצה האמיתית היא לא המצה הבודדת שאנחנו אוכלים, אלא דווקא המצה שבקורך. לכן צריך להקפיד שלא לדבר בין המצה לקורך ובין המרור לקורך, אלא לאכול את המצה והמרור ואת הקורך, הכל בלי דיבור באמצע. קצת חינוך לשתיקה. זה מה שנאמר כאן בספר המנהיג, וכך פוסק השולחן ערוך בסימן תף עין ה. ומי שבירך על אכילת מצה לא יסיח בדבר שאינו מעניין הסעודה עד שיוכל כריכה זו, כדי שתעלה ברכה, כדי שתעלה ברכת אכילת מצה וברכת אכילת מרור גם לכריכה זו. לעומת זה, הרמב״ם בפרק ח' הלכה ח' פוסק, וחורך מצה ומרור, ואוכלן בלא ברכה זכר למקדש. אינו אומר כלום, אינו דורש שום דרישה מיוחדת שלא להפסיק בדיבור וכו'. מסביר שם רבנו מנוח על הרמב״ם, ברכה לא בעיה, כיוון דה אינה למצווה כלל, אלא זכר באלמה. והמצווה כבר קיים אותה, כבר אכל מצה, כבר אכל מרור לבד. לכן אין לנו כאן בעיה. לרמב״ם, לכאורה נראה שהוא יכול להפסיק בדיבור בין המרור לבין הכורך. אני לא מדבר, הלוכה למה יעשה, כל אחד תעשה כפי הבנתה, כל אחד יעשה כפי הבנתו. מי שרצה לחוש לשיטת השולחן ערוך, ידאג שלא להפסיק. מי שנוהג להקל, ודאי יש לו על מי לסמוך, כמו שדיברנו כאן. הבא כותב שם, עיכוב הוודאי ליקה, דעינה רק זכר למקדש, ואף להילל גופי, אין צריך לאכול מצה ומרור ביחד, בזמן הזה דליקה פסח. ומכל מקום, עבדינן לחומרה כתרוויו, אף בזמן הזה, כאילו היה בית המקדש קיים. באינה נאמה למעבד לעניין ברכה, כאילו היה בית המקדש קיים, שלא יסיח עד שיעשה כריכה כהילל, כדי שתעלה לו ברכת מצה ומרור לכריכה. הוא מקיים מצווה מן המובחן. זאת אומרת, עושים כאילו, כיוון שאנחנו רוצים לשחזר, גם אם אנחנו אומרים שזה זכר למקדש, אומר, אבח, אני מזכיר לכם שאבח קבע שזה רק זכר למקדש, אומר, גם אם זה רק זכר למקדש, נעשה כאילו, כאילו זה היה בזמן הבית, ואילו היה בזמן הבית, אז היינו משתדלים לא לדבר. גם כאן נשתדל לא לדבר, ולא להפסיק. יש מקום לשאול שאלה נוספת. האם צריך, למשל, לטבל את הכורך בחרוסת? את המרור אנחנו מטבלים בחרוסת. האם צריך לטבל את הכורך בחרוסת? אם במצוות הכורך אנחנו מתכוונים לאפשר לצד ידי חובת אכילת מצה ואכילת מרור על ידי הכריכה כהילן, אז מסתבר שגם כאן צריך לטבול בחרוסת. אבל אם כל העניין הוא זכר למקדש, אז זה לא קריטי כל כך. עושים רק זכר למקדש, אז לא צריך לטבול בחרוסת. אני בטוח שמבין הנוכחים כאן, יש ודאי כאלה שנוהגים לטבול בחרוסת הכורך, יש כאלה שלא נוהגים, והנה קיבלתם הסבר למה לטבול ולמה לא לטבול, זה יכול להיות תלוי במחלוקת הזאת. נקודה נוספת, שגם בה יש ויכוח ויש בה דיון בפוסקים, האם הכורך צריך הסיבה או לא. גם הוא קשור באותו עניין. אם הכורך שלנו היום הוא אכילת מצות ומרורים ביחד, לכאורה הכורך צריך הסיבה. אם הכורך שלנו היום הוא רק זכר באלמה, אפשר לבטל על הסיבה. יש עוד דיון שיש בפוסקים, ואני לא אעריך בו הרבה, רק אומר שבעל השאגת אריה, דן בזה בסימן קוף, עד כמה צריך לאכול כזית, במרור בכלל, האם צריכים לאכול כזית? אז הראש אומר פירוש, צריכים לאכול כזית מן המרור, והוא מדייק את זה מן הברכה, שמברכים על אכילת מרור, ואין אכילה בפחות מכזית. שאגת אריה כאן, אני חושב שלעניות דעתי, לא הבין, או שפחות אני חושב אחרת בדעת הראש, הוא דייק מן הראש שזה רק בגלל שמברכים, משמע שלולי הברכה אפשר לאכול פחות מכזית, לכן אומר שבקורך שלא מברכים אפשר לאכול פחות מכזית. שיש שמה שהראש אמר זה לא בגלל שמברכים לכן אוכלים כזית, הברכה היא סימן לכך, נוסח הברכה שתקנו חזל על אכילת מרור הוא סימן לכך שמצוות מרור היא בכזית, גם כשלא תברך תצטרך כזית. אבל יש מקום לדון האם צריך בכורך כזית או לא, גם בלי שאלת הברכה, לא בגלל שאלה אם יש כאן ברכה או אין כאן ברכה, אלא בגלל שאלה יסודית, והיא עד כמה אני רואה שם את המצווה, כי במרור יש לי מצוות כזית, אז האם אם אני רואה את הכורך גם כן, שם אני מקיים את המצווה עוד פעם, על פי שיטת הלל, אז אני צריך לאכול כזית מצה וכזית כורך, וכזית מרור. אם אני רק עושה איזה זכר למקדש, אז בכמויות אפשר קצת פחות לדקדק בעניינו של הכורך. אגב, גם היום אנחנו יכולים בעניין הכמויות קצת להקפיד פחות בכורך לגבי שיעורי המצה, בגלל שיש, אתם יודעות שיש ויכוח לגבי שיעור כזית במצה, אז פה מקובל באותן כזיתים או באותו כזית של מצה שהוא דורייתא, אנחנו מחמירים לקחת שיעור גדול יותר, באותו כזית שהוא דרבנן יש מקום יותר להקל ולקחת כמות קטנה יותר. טוב. אז כאמור, דנו כאן בשאלה, האם מצוות מרור בזמן הזה, סליחה, מצוות כורך בזמן הזה, היא מצוות דרבנן, או שמה היא רק מצווה באלמה כזכר למקדש, כי אין לה היום משמעות. יש, הפרי מגדים רצה לתלות את זה בשאלה, האם כורך זה פסח מצה ומרור, או כורך זה רק מצה ומרור, הוכחנו מדברי הרמב״ם שגם לשיטתו שזה קורה חורק מצא ומרור, זה מצא ומרור, זו כריכה מעשית, אבל גם לדעת הרמב״ם קיימת כריכה רעיונית לפחות, בין הפסח לבין המצא ומרור, כך שמסתבר מאוד שגם לדעת הרמב״ם מדובר בזכר למקדש, והנפקמינות המעשיות מזה יכולות להיות בשלושה או בארבעה דברים, האם צריך להיזהר בהפסקה בין מצא ומרור לבין הכורך, כדי להצמיד את הברכות האלה שתחולנה גם על הכורך, האם צריך טיבול בחרוסת, האם צריך הסיבה בכריכה, ואולי גם לגבי הנקודה האחרונה, האם צריך שיהיה דווקא כזית, או אפשר גם בפחות מכזית. זה כאמור הדיון הבסיסי בנוגע למצוות כורך, וכפי שראינו, זה בעצם נתון בוויכוח, בטוח זה נמצא בוויכוח בין התוספות מצד אחד, וכנראה גם בעל המנהיג שסבר, לא, בעל המנהיג שסובר שלא צריך להפסיק, צריך להיזהר בהפסקה, זה יכול להיות בגלל שיטת הבח, שגם כן סבר מצד אחד שזה זכר למקדש, ובכל זאת כדאי להיזהר בהפסקה, כי גם זכר למקדש צריך לנסות כמו שהיה במקדש, גם אם כרגע זה לא מצווה מלאה. אבל כאמור, זה נתון כאן בוויכוח, רשי ודאי סובר זכר למקדש, הרמב״ם תלוי מחלוקת הפרי מגדים, לפי הבנתו אז זה מצווה, לפי הבנתנו גם ברמב״ם זה רק זכר למקדש, ועם הנפקמינות שהצגנו כאן. כאמור, אלה הדברים העיקריים. יש מקום לשאול שאלה יסודית, והיא, מה ראתה התורה לחבר מצה עם מרור? כי לכאורה, המצה היא סמל הגאולה, על שום שלא הספיק צקם של אבותינו להחמיץ, והמרור הוא כמובן זכר לשעבוד, והמרור המצרים את חיי אבותינו, ואם כן, לכאורה אין מקום לחבר בין שני הדברים האלה גם יחד. מי שהסביר את הקשר בין המצה ומרור, הוא בעל אור החיים הקדוש על התורה, שפירש לפי פשט הכתוב, לפי מה שראינו שאמר השם, שצריך צלי אש ושיהיה שלם, זה יגיד שדעת עליון הוא להראות בחינת הגדולה והחירות, ואין רשות אחרים עליהם. זה שאוכלים ככה ראשו על קרב על קדבו, זה אומר, מדבר בני חורים, לא אוכלים פירורים, אוכלים ככה בצורה מלכותית, בצורה נשיאותית. ולכאורה כאן המרור הוא רק יוצר איזושהי בעיה, אבל לא אצל אור החיים הקדוש, ולפי זה גם המרורים שיצב השם, ולצד כי כן דרך אוכלי צלי, לאכול עמו דבר חד, חד זה חריף. כי בזה יהיה רב לחיך אוכל, ויוכל בכל אמת נפשו. כל אחד יודע שכשיש סנדוויץ' עם נקניק, שמים קצת חבדל שם, כי זה מה שנותן את הטעם. שמים משהו חריף. והמרור זה משהו קצת חריף או מריר, שנותן איזה איזון של הטעם, ואז בזה יהיה רב לחיך אוכל, ויוכל בכל אמת נפשו. גם בזה יוכר גודל הערבות כשיקדים לפיו מרורים, גם מה שהזכיר המצות הוא פרט אשר יכונן, חך אוכל, יתאם לו הצלי. זאת אומרת, גם מצה עם צלי, עם ארור, זאת אומרת, השילוב המשולש הזה של שלושת הדברים האלה ביחד, זה שילוב מוצלח ביותר לערבות לחך האוכל. זאת אומרת, כל הרעיון פה הוא שיש כאן דברים שיערבו לחך האוכל. זה מה שאומר אור החיים הקדוש. הטיעון פה הוא טיעון גסטרונומי ביסודו, דהיינו שיש איזה, השילוב הזה הוא שילוב טעים וכו', אני לא אתווכח עם שף מומחה כרבנו אור החיים, וזה נכון. אבל עדיין הדברים טעונים הסבר לגבי מקומו של המרור לצד המצה, ודווקא בלילה הזה. ונדמה לי שאני יכול לומר שהיסטורית אנחנו מוצאים את זה בתקנות חזל שונות, שדווקא כשמתקנים תקנה לגאולה, לזכר, כדי לסמל את הגאולה, לסמל איזושהי פדות, תמיד לצד אותה תקנה מזכירים גם את רגעי המשבר. הרמב״ם בסוף הלכות מגילה, והרי יצאנו מפורים, ואנחנו נמצאים באדר שני, ואדר שני חוגגים בו את פורים, משום תמסמך גאולה לגאולה עדיף, כדי לסמוך גאולת אדר לגאולת ניסן, ולכן מציינים את פורים באדר שני. והרמב״ם בסוף הלכות מגילה, הרמב״ם כותב שאף על פי שכל החגים בטלים, ימי הפורים לא יסופו מזרעם, אבל הרמב"ם אומר, זיכרון הצרות לא יסוף מזרעם. מה פירוש זיכרון הצרות? ואולי זה אחד ההסברים, לעניות דעתי, לתענית אסתר בערב פורים, כי אי אפשר, במידה מסוימת, אני אומר כאן נקודה אחת, אי אפשר לו לאדם להרגיש ולחוש את תחושת הגאולה, אלא מתוך תחושת המשבר, מתוך תחושת הקושי. אדם שרוצה לחוות את חוויית הגאולה, את חוויית המצה, את חוויית הפסח, חייב קודם כל לחוות את חוויית המרור. הנביא ישעיהו אומר, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, ודרשו חז"ל, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. מסביר המהר"ל מפראג, מה הפשט, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה? מי שרוצה לראות שמחה, השמחה זה ביטוי של שלמות. אי אפשר לחוש תחושה של שלמות, אם לא הרגשת קודם לכן את תחושת החסר, את תחושת האובדן. מי שלא יודע מה חסרה ירושלים, לא תמלא נפשו שמחה כשהוא יראה את בניינה של ירושלים. רק כל המתאבל על ירושלים זוכה ולא בשמחתה, אומר המהר"ל מפראג, זה לא שכר שמי שמתאבל על ירושלים יזכה להיות נוכח בזמן השמחה. כי רק מי שמתאבל על ירושלים יכול להרגיש אחר כך את שמחתה, את השלמות של ירושלים. כי מי שהיום ירושלים בשבילו שלמה, גם כשאין מקדש, מי שלא כואב לו שאי אפשר לקיים את המשפט הקצר הזה שאמרתי לכם, נדמה לי כמה וכמה פעמים את הביטוי הזה, אותו ביטוי שמופיע בגמרא, כזיתא פסחא והלילה פקעא איגרא, של תיאור אכילת הפסח בירושלים באותם שנים, של כזית קורבן פסח והלל מפוצץ את הגגות שם בגגותיה של ירושלים. מי שלא מסוגל לדמיין את התמונה הזאת למול עיניו ולחוות אותה בכל ליל הסדר ולכאוב את הכאב הזה בתוך השמחה של ליל הסדר, שהוא לא נמצא שם ואוכל תכזית הפסחה והלל הפקע איגרה, אז לא יכול לראות מהי שלמותה של ירושלים, מהו בניינה של ירושלים. כשאנחנו מדברים על גאולת מצרים, אי אפשר לחוש ולהבין ולהפנים לעומק את גאולת מצרים אם לא חשים את גודל השעבוד, אם לא נכנסים פנימה לתוך השעבוד ואוכלים מן המרור וחווים את חוויית המרור הזאת. כך בפורים, כך בפסח, אם תרצו כך גם בעוד שישה שבועות, לא יודע כמה, אולי קצת יותר, כשנחגוג את יום עצמאות ה-60, גם אז יקדם יום הזיכרון ליום העצמאות. אז לא יודע אם הם חשבו כך או לא חשבו כך, מה שברור שזאת הנקודה המשמעותית. תחושת הגאולה יכולה לבוא לידי ביטוי רק מתוך תחושת המרור. אבל כל זה מסביר לנו רק נקודה אחת, שיש מקום למרור בלילה הזה. כי רק אחרי שיש מרור יכולה לבוא מצה, יכול לבוא פסח. אבל הכורך דורש יותר מזה. הכורך דורש מצה ומרור ביחד. הביחד זה נותן לנו כיוון אחר. ועל כך אמר, כתב הרב ברויר עליו השלום בספרו. ליל הפסח הוא ליל הגאולה, ואילו מרירות השעבוד אינה עניין לזמן הגאולה. והוא מביא כאן את אור החיים הקדוש, ואני קורא את המשפט החשוב ביותר בדבריו. הגלות דומה לחור הברזל שמזכחים בו את הזהב משיגיו. הזיקוק עצמו הוא תהליך מכעיר, אולם כאשר הזהב יוצא מתוך הכור, אין הוא יוצא כדרך שבא. כן הדבר גם בגאולת ישראל. כל עוד ישראל שרויים בגלות, הרי הם סובלים ואין הם רואים טעם ביסוריהם. אולם ביום הגאולה הם רואים שהגאולה אינה אלא השלב האחרון של תהליך ממושך שהתחיל ביום ירידתם לגלות. לא רק הגאולה אלא גם הגלות היא מעשה השם, כך הגלות עצמה הופכת עתה לחלק מן הגאולה ומוסיפה על מעלותיה. מה שנאמר כאן הוא שבסופו של דבר לכשבאה הגאולה, אז מבינים שכל מה דאביד רחמנה לתו אביד. דרך כלל לא רגילים, לא נוהגים, לא יודעים איך להבין את המשפט הזה, כל מה דאביד רחמנה לתו אביד. הפשט הוא שהמרור עצמו, אותה תקופה של שעבוד, היא נדבך הכרחי בשלב של הגאולה. אותה ירידה לגלות היא זיכוך אותם סיגים, אותם קשיים, עם ישראל מזכך את עצמו. אז אותם זיכוחים כשלעצמם מוכבים, קשים. אבל בסופו של דבר, הם התשתית, הם הבניין, הם המסד שעליו נבנה בניין הגאולה. ובלי המסד, בניין הגאולה התמוטט. כי עם שבונה את כל הווייתו רק על גאולה ולא על אותה תשתית של כאבים, שאדם יודע ששום דבר לא ברור מאליו, ששום דבר לא מובן, שעל כל דבר צריך הגיעה וכל דבר צריך זיכוך וכל דבר צריך מחשבה. זאת הנקודה, זה התשתית לגאולה. זאת התשתית לגאולת הכלל, זו גם התשתית לגאולת הפרט. כל אחד ואחד מאיתנו, כשהוא בא לחוש בלילה הזה את תחושת הגאולה, את תחושת בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו או להראות את עצמו כאילו הוא יוצא אתה משעבוד מצרים, כלשונו של הרמב״ם, כל אחד מאיתנו שרוצה לחוש את התחושה הזאת, חייב להפנים קודם כל את התחושה הזאת של השעבוד, את התחושה הזאת שאין לנו אדם בדרך כלל, במיוחד בתקופה שלנו, תקופה שנראית כתקופה של שפע, לפחות במישור הפרטי, הרבה אנשים יש להם ברוך השם כל טוב שבעולם, וחושבים שהדברים האלה מובנים אליהם, ולפעמים אדם חס ושלום זקוק לאיזה צרה פה ושם, כדי שאדם יבין ששום דבר לא מובן, שום דבר לא אוטומטי, הכל בא לנו מאת השם, הכל בנוי, וכל דבר ודבר, הכל, 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 צריך להיות בנוי על אותם יסודות של תחושה, של אפסות האדם, של תלות, תלותו המוחלטת של האדם בקדוש ברוך הוא. והנקודה הזאת, לעניות דעתי, היא אחד היסודות של תחושת היציאה ממצרים. אמרתי לכם טעמים רבות, אני חושב לפחות לכולכם, אבל אם לא, אם פספסתי, אז אני אומר כאן בהזדמנות נוספת את הנקודה הזאת של תחושת היציאה ממצרים. היא בעיה, איך אפשר לחוש שיוצאים ממצרים? אז יש כל מיני פתרונות, אני לא אעריך כרגע בזה, הרי שמעתם אותי אומר את הפתרונות השונים, כרגע אומר רק את הפתרון שנוגע לנקודה שלנו עכשיו. הפתרון שנוגע לנקודה שלנו עכשיו הוא שתחושת היציאה ממצרים יכולה לבוא לידי ביטוי אם אנחנו מפנימים את משמעות היציאה. משמעות היציאה ממצרים, המשמעות שהיא מעבר למשמעות של והוצאתי אתכם והצלתי אתכם מתחת סבלות מצרים והוצאתי אתכם מעבודתם, שזה אותה יציאה מעבדות לחירות, עבדים היינו ויצאנו השם ממצרים, אלא אותה יציאה של וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם לי לעם, אותה יציאה שעיקר משמעותם בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועתה קרבנו המקום לעבודתו. אותה יציאה צריכה לבוא לידי ביטוי בכך שאנחנו נפנים שכל הווייתנו וכל קיומנו זה לעשות את צונבורנו. זה כל קיומנו. וזאת הגאולה האמיתית, ולגאולה האמיתית הזאת של אותה תחושה של ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם ללוקים. וידעתם כי אני השם אלוקיכם. אותה נקודה, אותה תחושה יכולה לבוא לביטוי רק מתוך תחושה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מתוך בור תחתיות, ממחשכים, ממצולות, מאותם מקומות הכי שפלים, ממתת שערי תומה. ומשם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו וגאל אותנו כדי לתת לנו את היעד הגדול הזה. וכמה אנחנו שבועים במשך כל ימות השנה בכל מיני מיצרים, ממיצרים שונים. ומן המיצרים האלה אנחנו צריכים לחלץ את עצמנו. ולחלץ את עצמנו מתוך המיצרים האלה, מתוך תחושה שאכן מדובר במיצרים, ומשם אנחנו עולים. משם אנחנו נשאבים אל הנקודה הזאת של אותה יציאה גדולה של בוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על הער הזה. ואת היציאה הזאת אפשר ויש בידינו לקיים בכל שנה ושנה. בכל שנה ושנה, נעשה עוד צעד כדי לצאת, ועוד צעד ועוד צעד, עד שנזכה לגילוי מלכותו עלינו במהרה, ונתפלל כולנו שנזכה עוד השנה הזאת. אני כבר לא זוכר מה צריך להגיד קודם, בערב פסח שחל בשבת, אם מן הפסחים מן הזבחים, מן הזבחים מן הפסחים, צריך לחשוב על זה, על כל פנים, ונוכל שם מן הפסחים מן הזבחים, אשר הגיע אדמה מלכים מזבחך לרצון, ואז נוכל להודות לך שיר חדש על גאולתנו ועל גדות נפשנו. תודה.